ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף סמך ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק חמישי, פרק הסופר תפועיל, בריש דף סמך ב'. לפני שניכנס לתוך הגמרא, נסתכל מיד לשוליים, יש לנו נושא סלש מבנה, צורת מעוין מופיעה, וכתבנו שתי דוגמאות של סחירות לעשות מלאכה ביין נסך. כידוע, יין נסך הוא יין שהגוי הנוכרי, עובד כוכבים, שכשך בו ולשם אלילות, לשם עבודה זרה שלו, וזה הופך את היין הזה להיות יין שאסור אפילו בהנאה, שלא נדבר על איסור שתייה. ורש"י מדגיש את זה בשורה שלישית מראש עמוד, כבכבנו את זה בעותקים שלנו, הגמרא דש"ס עוזר, כבכבנו, וביין נסך ממש כמר שנתנסך לעבודת כוכבים. הגמרא, רש"י אומר, תשאל מה הדין לגבי מה שנקרא סתם ינם, יין שאנחנו לא יודעים אם הגוי נגע בו או לא, אז יש איסור דרבנן על יינות כאלו, אבל בינתיים אנחנו מדברים על יין שהגוי ניסח אותו לבוא לכוכבים. המשנה, הסוחר הפועל לעשות עמו ביין נסך. גוי העסיק יהודי לעשות מלאכה עם היין נסך שלו, לשפוך את זה מכלי אל כלי או להעביר חביות ממקום למקום. השכר ששולם לאותו פועל יהודי אסור, הכסף אסור. שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת. גוי העסיק יהודי לעשות דברים אחרים, לא העסיק אותו במפורש לעבוד ביין נסך. אף הפי שאמר לו, עבר לי חבית של יין נסך ממקום למקום, שכרו מותר. רש"י כותב, שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת, כל שכרו מותר. נחזור למשנה. הסוחר את החמור להביא עליו יין נסך, שכרה אסור. שכרה לשב עליה, החמור כמובן הוא בבעלות יהודי, וגוי שכר את החמור כדי לרכוב עליו אמצעי תחבורה. אף הפי שניח חובי כוכבים לגינו עליה, לגין מלא יין לשתייה, שכרה מותר, יהודי יכול ליהנות מהשכר שהוא קיבל על זכות החמור שלו. כמובן המשנה מדברת על שכירות חמור, אנחנו לא חייבים להגביל את הדיון לחמור, ברמה ההלכתית אפשר לחשוב על יהודי שהוא בעל מסעית וגוי שהוא יצרן של יינות, נגיד יינות נסך, האם היהודי יכול להזכיר את הסמי-טריילר שלו לגוי להעברת ארגזים של יין נסך. אנחנו רק זורקים את זה לחלל האוויר, כי אנחנו בשיעורים האלו של מפת התלמוד לא דנים ברמה של הלכה למעשה, אבל ניתן כמובן לחשוב ולהרחיב את הנושא הזה של הזכרת חמור לדברים אחרים. רק שנדע שחכמים, מה שאומרים, דיברו בלשון הווה, מה שהיה מול עיניהם, אבל בהחלט לאו דווקא. לפני שנתקדם, מאחר שאנחנו רואים כאן שימוש בסימונים, יש לנו סוגריים וגם פס כפול, הערה בצד הנושא סלש מפנה המשולש מופיע שלושה שלבים לברר למה שכרם של הפועלים ביין נסך אסור. הפסק הפול מבליט קושיות, כלומר אנחנו נציע הסבר אבל אנחנו נקשה על ההסבר מתחומים נוספים שרואים שההסבר שהצענו לא מחזיק. אז אנחנו נחזור לגמרא ותשימו לב שוב פעם למספור, גם כן זה מביא אותנו לסוף שורות הקצרות. אז הייתה עם השורת הגמרא שכרו אסור, היא לימה הועיל ויין נסך אסור בהנאה שכרו נמי אסור, בגלל שהמוצר שבו הוא עובד הוא מוצר שאסור בהנאה, אז ממילא השכר שמקבל תמורת העיסוק שלו באותו מוצר גם כן אסור, והרי אורלה וקילה הכרם תאסורים בהנאה, אותם פירות מעץ פרי בשלוש השנים הראשונות, או מי שזרע תבועה בתוך כרם ענבים, הענבים האלו הם אסורים בהנאה, ותנן מוכרן וקידש בדמיהם מקודשת. אם אדם לקח פירות עולה, מכר אותם וקיבל תמותם כסף והלך לאישה וקידש את האישה באותם כספים, היא מקודשת. אז רואים שהשכר אינו אסור בהנאה. רש"י אומר, על מה איסורי הנאה? דברים שהם אסורים בהנאה, דמיהן מותרים, וכל שכן שכר פעולתו, הוא לא אפילו, הוא לא מחר, רק עסק בהם. הגמרא ממשיכה, מה הסיבה ששכרן אסור, ששכר הפועל שעבד ביין נסך אסור? אלא ממשיך הגמרא, הועיל ותופס את דמיו כעבודת כוכבים. אם אדם לקח פסל הנאבד עם עין אליל ומחר אותו, הכסף שמקבל תמותו כסף אסור, זה נקרא תופס את דמיו. אז גם יין נסך, מי שמוכר את היין נסך, אז הכסף שמקבל תמותו נתפס באיסור. אז כמו ש במחירת יין נסך הכסף שמקבל תמורתו אסור, גם שכר פעולה אסור. שואל את אומה, והרי שביעית תתופסת את דמי הפירות של שנת השמיטה. אם אדם מוכר אותם, הכספים האלו מקבלים קדושת שביעית, וראינו את זה בעבר. אם אדם נגיד מחר פירות שביעית תמורת בשר, כמו שהדין אומר בפירות שביעית, שכשבא עונת או סוף עונת אותם פירות, אדם שיש לו פירות שביעית של אותם פירות צריך לבער אותם, גם הבשר שהוא קיבל תמורת פירות שביעית הוא צריך לבער אותו. זה דוגמה של תופס את דמיה. ותנן האומר לפועל, אילך דינר זה, אדם אומר בשנת השמיטה, כך הדינר זה שם מטבע, לקוט לי בו ירק היום, שכרו אסור. לקוט לי ירק היום. לא כותב, לא אומר לו לקוט לי בו, אלא לקוט לי ירק היום, שכרו מותר. יש הבדל, אמנם מאוד, מבחינת לשוני, מאוד, ההבדל דק, אבל ההבדל הלכתי גדול. במקרה הראשון, לקוט לי בו ירק, משמע תלקט עבורי בשווי דינר כמות ירק ששווה דינר. אסור, הכוונה יהיה חייב לבער את הדינר, הדינר תפס את דמיו. אבל אם הוא אומר נתן לו כסף ואומר לקוט לי ירק היום, זה לשון שכירות, שכרו מותר, ואז מה שהוא מקבל במקרה הזה אין דין ביעור עליו, הכסף לא תפס את שכר השכירות. אז אם זה לשון מחר, כן נתפס בדמיו. אם זה לשון שכירות, לא נתפס בדמיו. אז למה שכר פועין שווה ביין עשף שכור אסור? אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, כנס הוא שכנסו חכמים בחמרים וביין עסך. התייחסו פה לחמרים, יהיה לו קשר עם שמיטה. הדין של יין עסך זה הדין שמופיע במשנתנו. אז בעניינים האלו, בעניין תשלום לחמרים בפירות שביעית, בעניין תשלומים תמורת עיסוק ביין נסך, אנחנו מדברים על כנס. יין נסך עד אמרן, כל מה שראינו במשנה שדיבר על הפועל וגם על השכרת חמור להובלת יין נסך, אמרנו והאיסור על דמי הסחירות הוא כנס חכמים. חמרים בשנת השמיטה, מה היא? מה הכוונה? איזו כנס רבי יוחנן הזכיר? דתניה, החמרים שהיו עושים מלאכה בפירות שביעית, סחרן שביעית. חמרים הם אלו שראינו את זה גם במשנה, אתה מעסיק, אתה סוחר חמור כדי להוביל את פירות שביעית למשל. מהי סחרן שביעית? לפני שנוכל להתקדם, נצטרך להתייחס לסימונים. בשוליים כתבנו נושא סלש מבנה, הצורת בית מראה על ארבעה שלבים בבירור מהו סחרן שביעית, בקשר לתשלום לחמרים שהיו עושים מלאכה בפירות שביעית. שני שלבים אחרונים הביאן תירוצים של אביי ורבה וממוספרים בהתאם. נחזור לגמרא. אמרנו שחמרים שעושים מלאכה פירות שביעית, סחרן שביעית, מה הכוונה? אילמה תהבינן להו סחר מפירות שביעית, זה לא יכול להיות. נמצא זה פורע חובו מפירות שביעית, והתורה אמרה לאוכלה, אבל לא לזכור, התורה הפקירה פירות שביעית לציבור לאכול את הפירות, אבל לא להשתמש בפירות בענייני מסחר לשלם חובות. מה זה סחרן שביעית? ואלא תקדוש סחרן בקדושת שביעית. ומי קדוש? הזכרנו מה הכוונה של קדושת שביעית. זה בא לידי ביטוי למשל בהלכות ביעור. האם הסחר נהיה קדוש בקדושת שביעית? ומי קדוש? ותנן. האומר לפועל, זה אותו מקור שהזכרנו מקודם, הוא אומר לפועל בשנת השמיטה, הילך דינר זה ולקוט לי ירק היום שכרו מותר, לקוט לי ירק בו היום שכרו אסור. הבא הופך את הסדר הדברים פה להיות תואם למקור שראינו מקודם, כי זה פשוט ציטוט של אותו מקור. בכל אופן, אנחנו ראינו כבר שיש הבדל בין לשון שכירות שהשכר מותר או לא אסור בקדושת שביעית, מה שאין כן לשון מחר, זה סיפור אחר. אבל אנחנו דנים מה הכוונה של החמרים שהיו עושים מלאכה בפירות שביעית, סחרן שביעית. אמר אביי, לעולם יבין עלי שכר מפירות שביעית. זו הכוונה של סחרן שביעית, השכר אתה משלם להם בפירות שביעית. הוא דקה הקש שלך לאוכלה ולא לסחורה, אז אסור לעשות כזה דבר. תשובה, דיווי ניהלי בצד אתר. הביטוי צד אתר, מתנת חינם. כדתנן, אנחנו נביא כאן מקור משנה בעניין מעשר שני. מעשר שני הוא הפרשה שחייבים כל בעל משק להפריש מפירותיו בשנים ראשון, שני, רביעי וחמישי מתוך השבע שנים של, של שנות השמיטה. ומה כתוב שם? כדתנן, לא יאמר אדם לחברו, צריכים גם להזכיר, בטח אתם כבר כולם מכירים, שמעשר שני או פודים את הפירות או מביאים אותם לירושלים ולאכול אותם בתוך חומות ירושלים. אז כתוב שם, לא יאמר אדם לחברו, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', העלי לי פירות הללו לירושלים לחלק. מה זה לחלק? רש"י ישוע ראשון אומר שתיטול שם חלק בהם, תעשו לפרוע חובו ממעשר שני. ואף אגב שגם זה אוכלו בירושלים, לא שהוא לא עושה דבר רע עם הפירות, הוא אוכל אותם במקום הנכון, אבל זה דוגמה של תשלום חוב בפירות מעשר שני. אבל ממשיך הגמרא, אומר לו הלם לאוכלם ולשתותם בירושלים, ונותנים זה לזה מתנה של חינם. רש"י שורה שנייה, ומדינתין דיין נסך, או סליחה, טעות, נמתין, נחכה עם הרש"י. אבל מה שראינו פה, אם עושים את זה מה שנקרא בצד אתר, אתה מעסיק חמרים, החמרים שהיו עושים לך בפירות שביעית, אפשר לשלם להם בפירות שביעית בתנאי שאתה עושה אותה התשלום בצד היתר. אתה מנסח את העברת הפירות שביעית לאותם חמרים בצורה שזה נשמע כאילו אתה מעניק להם מתנה. ורבה, ממשיך הגמרא, ורבה אמר לעולם דקדוש בקדושת שביעית. מה שאמרנו פה ששכרן של אותם חמרים שכרן שביעית, כן, התשלום שאתה משלם להם בכסף הופך להיות קדושת שביעית עם כל המשתמע מכך, כמו דיני ביעור בסוף העונה למשל. ודקקה שלך פועל, ראינו, ויש לנו כאן חץ, מחזיר אותנו לעמוד א', שלוש שורות מהסוף, ראינו ששכרו מותר. בעניין אדם שפונה לפועל, הילך דינר זה, ולקוט לי ירק היום, אמר שכרו מותר, בעניין שביעית. ופה אתה אומר שהשכר כן נתפס בקדושת שביעית. זו הכוונה פה. איך אתה אומר שהשכר פה בעניין השקת החמרים לעניין להוביל פירות שביעית, שכרן שביעית, ודקקע שלך פועל, אמרנו ששכרן מותר, יש הבדל. פועל זה לא נפיש אגרי, השכר שלו לא, לא רב, לא הרבה, לא כנסו רבנן. חמרים זה נפיש אגרי הוא, יש רווח עצום בתחום הזה של חמרים, כנסו רבנן בהו, ומתניתין. עכשיו הגמרא מוסיפה פה דבר חשוב, המשנה שלנו שדיברה על פועל, וכרגע אמרנו שפועל בניין שמיטה לא כנסו לאסור את השכר, המשנה שלנו לא דיברה בשביעית, המשנה שלנו דיברה בעניין פועל ביין נסך. ומתניתין חומרה דיין נסך שני, בגלל חומרת העניין. יין נסך הוא דבר שהוא אסור בהנאה, בניגוד לפירות שביעית שהם מותרים בהנאה. פירות יין נסך אסור בהנאה, לכן אפילו שלא נפיש אגרי, בכל אופן אסרו גם אצל פועל אם מדובר ביין נסך, בניגוד לשמיטה. בצד יש לנו נושא, מה דין שכר ששולם לפועל הפעולה בסתם אינם. הקדמנו מקודם, בהתחלה, סתם אינם, בניגוד ליין נסך. יין נסך, אנחנו יודעים שהגוי ירבב את היין, או ששך את היין לשם העבודה זרה שלו. כאן אנחנו מדברים על סתם אינם, גוי בעלים של יין, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא הוא נגע או ירבב את היין לשם עבודה זרה. איבאי אלוהו, סחרו לסתם ינעמהו. מי אמרינן, כיוון דאיסורה של סתם ינעם חמור כדיין נסך, סחרו אינם יאסור. אנחנו מתייחסים לסתם ינעם מדרבנן, עושים סתם ינעם בהנאה, כאילו כמו שעושים הנאה מיין נסך ממש. אז מאחר שהאיסור של סתם ינעם חמור כמו יין נסך, כמו שאסור למכור בקבוק של יין נסך, אסור למכור בקבוק של סתם ינעם, שכרו אינם יהיה אסור, השכר של פעולה שפועיל גם כן יהיה אסור. עוד דומה, הועיל ותומעתו כיל. אנחנו יודעים שיין נסך, ולמדנו את זה בעבר, שיין נסך עצמו מתמי כמת. סתם ינם אינו כן, הוא מתמי, אבל לא תמורה, לא תומה חמורה. אז מאחר שהתומה שסתם ינם קל, אף שכר אינם יקיל. תשמע, תשימו לב, תשובה ארוכה. דהו גברה דאגר הרבה, הוא הזכיר ספינתו, יהודי שהזכיר ספינתו, לסתם ינם. יבו לי חיתי באגרה. הגויים בעלי היין שילמו לבעל הספינה היהודי עם חיתים. במקום מטבעות, שילמו לו בחיתים. עתה לקמי דרפיס אמרי, זיל קלינו וקברינו בי קברי. תשרוף אותם, תגבור אותם בבית הקברות. אז מה רואים מכאן? רואים ששכרן אסור. שואת הגמר על התשובה של רב יששכר, למה הוא אמר קלינו לשרוף אותם ולקבור אותם, ולמה לבדרינו תפזר אותם, למה לי השריפה תפזר את החיטים? תשובה, אתו בהו לידי תקלה. רשי כותב, אתו בהו אינשי אנשים יבואו לידי תקלה, דהדרי ומלקתי לו, הם יחזרו וילקטו, ילקטו את החיטים האלו. ואמרנו שהם עשו בנה. עוד שאלה, ולקלינו ולבדרינו תשרוף, למה הוא, רב חיסא לא אמר תשרוף אותם ולפזר את האפר, למה לי הקבורה? תשובה, דילמה מזבלי בהו, אנחנו חוששים אולי השתמשו באפר כזבל, הרי זה מזבל שדות. שאלה, ולגבירינו בעיניו, למה שלא יחייב רב חיסא את בעל הספינה שקיבל את החיטים בתשלום, תקבור אותם ככה בעיניו כמו שהם, למה לי גם השריפה? מי לא תנן אחד אבן שנסקל בה, ואחד עד שנתנה בה. במסכת סנהדרין מופיע משנה שאומרת שהאבן שהשתמשו בו כדי להמית מי שחייב סקילה, כמו מי שמחלל שבת אחרי שקיבל התראה, והיו עדים, עדים והתראה, סוקלים אותו. ואיך על עד שנתלה עליו אחרי שסוקלים בן אדם, לוקחים את הגופה ותולים אותו על עמוד עץ, זה העץ שנתנה עליו. ואחד סייף שנהרג בו, יש אנשים שחייבים מיתת בדין על ידי סייף, ואחד סודר שנחנק בו, גם זה אחד מארבע מיתות בדין שחונקים את בן אדם על ידי שקושרים סביב צווארו סודר. כולם נקברים עמו, קוברים את הדברים האלו שהם הם דברים שהם אסורים בהנאה. מה עושים איתם? קוברים אותם. לא חוששים לאיזו תקלה, מספיק לקבור אותם בעין כמו שהם. הגמרא מבחינה, הטעם, מה שציטטנו כעת מסנהדרין, וכקברי בבית דינה, מוכה מילתא דהרוגי בית דין נינו. מאחר שקוברים את זה בקבורת בית דין, בית קברות שהתקינו אותם בבית דין, זה מוכח לכל אחד, מי שאפילו ימצא אותם בהמשך, הם שייכים לאותם שנהרגו על ידי בית דין ויפרשו, לא יבואו לידי תקלה. הכה לא מוכה מילתא. הכה אם אדם קיבל כשכר חיטים והשכר אסור בנה, אם הוא ילך לבית הקברות ויקבור אותם שם, זה לא מוכח שהם איסורי הנאה. אמר איניש גנב והייתי קבר הכה. אנשים יחשבו שבן אדם גנב את החיטים, הם לא קשורים לאיסורי הנאה, גנב אותם וקבר אותם פה, לכן זה לא מספיק לקבור אותם, אלא שורפים אותם וקוברים את האפר בבית הקברות. לפני שנתקדם, נפנה לשוליים נושא, וכאן זה מכניס אותנו לקצת קושי מבחינת המסגרת. אנחנו לומדים במסגרת דף יומי, אבל יש כאן נושא שגולש הדף סמך ג' עמוד ב'. כעת אנחנו לא מתכננים לסיים את כל הסוגיה, אבל זה מחייב כל אחד שהוא גומר את השיעור של היום להיות זכורים או מודעים לנלמד היום לקראת תחילת שיעור הבא. אז מה הנושא? בי רבי ינאי, אנשים מביתו של רבי ינאי לבו מעניים פירות שביעית והחזירו להם פירות שמינית. כל זה עם הרקע שנתנו מקודם, פירות שביעית הם אמנם מותרים בעונתם לאכילה, אבל אסור לעשות איתם סחורה, מסחר, חייבים לבייר אותם לפני סוף, בסוף עונתם. יעניין אותנו הנושא של תחליף פירות שביעית. נגענו בזה עכשיו, מתחילת השיעור בעניין הזה של תחליף, אם מדובר במחירות או שכר שאדם מקבל תמורת יין נסך, הזכרנו גם כן שמיטה בעניין זכות פועלים, חמרים וכדומה. כעת אנחנו נמשיך ברעיון הכללי הזה של תחליף בעניין אדם שקיבל פירות שביעית כהלוואה, והוא משלם אחר כך בפירות חולין גמורים, פירות שמינית. דבר כזה יכול לשרת לטובת המלווה, מי שמלווה פירות שביעית, הם פירות שיש הגבלה בהם, כפי שאמרנו. בסדר, הוא מלווה אותם, יקבל אחר כך תשלום של פירות שמינית, שאין בהם לכאורה הגבלה. האם מותר לעשות כזה דבר? אז אנחנו קראנו כבר בהקדמה שכך התנהגו בי רבי ינאי. מיד בפתיחת הסוגיה אנחנו נראה משולשים, ובמבנה כתבנו שעם המשפיץ למעלה זה מייצג את רבי ינאי ודברים המסייעים לו. משולש הפוך, התקפות. תמיד בלימוד שלנו במסגרת מפת התלמוד אנחנו תמיד מעודדים אנשים לזכור סמכים, קוף סקירה, לזכור סקירת עין, מבט קדימה, כדי למפות את הסוגיה. הרי אנחנו קוראים לתוכנית שלנו מפת התלמוד, לא לחינם. אז אנחנו פותחים עם הנהגת רבי ינאי, ובדף סמך ג' עמוד א' לקראת סוף העמוד כתוב מטיב רב ששת, ורשי אומר מטיב רב ששת לקראת סוף הפירוש שלו בסמך גימול המלאב לרבי ינאי. אז אנחנו לומדים על הנהגת רבי ינאי, ואז הגמרא נגיד תסתה או תרד מהמסלול הישיר בקשר לרבי ינאי, יעסוק בנגיד סוגיה דומה נלווה, הגמרא תדון בעריכות באותו סוגיה משנית, ו רק בסוף סמר ג' אומר א' היא תחזור למסלול עם קושיה ישירות נגד ההנהגה של רבי ינאי. כשמסתכלים מעבר לסמר ג' אומר א' בסמר ג' עמוד ב', אנחנו רואים שוב פעם משלב שמשפיץ למעלה שש שורות מראש העמוד, תרגום הרב חיסטה, זה להגנת רבי ינאי, ואז שוב פעם יופיע משלש הפוך ואחר כך שפיץ למעלה. אז אתם יכולים לראות שיש מסע ומתן האם האם דיבי רבי ינאי צדקו, נהגו כשורה או לא. נראה בעזרת השם את הדברים האלו בחלק היום וחלק אולי בשיעור הבא. אני אומר אליי כי כעת התכנון הוא לא לסיים את כל המלאך, למרות שזה לא דבר הכי טוב לעצור באמצע. הגמרא דבי רבי ינאי יזפי פרי שפי מי עוניים, הם לבו פירות שפית מעניים. עניים הרי בשנת השמיטה הכל הפקר, אז זה מאוד מיטיב גם לעניים, שבדרך כלל כמו שהם עניים כך האפשרויות הכספיות שהם מוגבלים, אבל בשמיטה כולם שווים. עניים לקטו אספו פירות שביעית ובא ינאי ופונים לאותם עניים, תבו לנו את הפירות ומה? ופרו להם בשמינית והחזירו את החוב בשמינית. רשי ופרי לו בשמינית, השתכח תאכלי אני בשמינית אחר הביור חליפי פירות שביעית. הגמרא ממשיכה, אתו אמרו לרבי יוחנן, אמר להו יאות הן עבדין. רשי יאות פרשון נאה, יאות הן עבדין, כיוון דהי שאתה לא אבו אנך בעין ולא יחלופי אני בהני. הפירות שביעית שאותם בי רבי ינאי לבו, הם כבר אכלו אותם, הם לא בעין, הם מחזירים עכשיו פירות שמינית, זה לא תחליף אותם פירות, זה לא יחלופי אני בהני, לאו חליפי נינו ולא חיילה קדושת שביעית עליו. לכן מאחר שזה לא, זה לא, זה אינו חליפין ממש באופן מיידי, זה כנגד זה, לכן אין בעיה מבחינת התשלום, ההחזיר החוב עם פירות השמינית. תשימו לב על המבנה עכשיו, יש כאן סוגים שונים של סוגריים, סוגריים עם זוויות כאלו, יש כאן גם שתי כוכביות בשוליים, כתבנו אחרי סוגריים אלו. תשימו לב כמה ארוך הסוגריים אלו, יש לנו פה נקודות בכיוון אנכי וזה ממשיך וממשיך עד כפי שאמרנו מקודם כמעט סוף ס"ג עמוד א', כל הקטע הזה בסוגריים כאילו. אתם יכולים שתי שורות מסוף עמוד ס"ג עמוד א' לראות את סיום הסוגריים האלו. אז כל הקטע הזה אחריהם רב ששת מקשה על רבי ינאי, ניתן לדלג עד רב ששת ולחזור אחר כך ללמוד סוגיית אתנן בפני עצמה, זה מה שמופיע בתוך הסוגריים. אז אז אנחנו נקרא כמה מילים בגמרא, ואחר כך נתייחס לעוד קטע של סוגריים. הגמרא אומרת, מה שעשו רבי ינאי, בין רבי ינאי עם העניים, הוא כנגדן, כאילו משהו מקביל באתנן מותר. מה זה אתנן? אתנן זונה, זה התשלום שהאדם משלם לשירות של אותה אישה. אתנן זונה. והתורה אומרת שאם שימו לזונה עבור השירות שלה בנגיד כבש, הכבש הזה אסור להקריב אותו כקורבן. אז המילה אסור, יש משמעות כשמדברים על אתנן זונה. שוב פעם, זה אסור במסגרת בית המקדש. הגמרא תרחיב, לכן הקדמנו פה עם כל ההקדמות האלו מבחינת מבנה, היא תרחיב בנושא הזה של אתנן זונה. וכעת אתם רואים עוד פעם סוגריים, אבל סוגריים בצורה אחרת, דתניא, ויש כוכבית, ובצד כתבנו בתוך סוגריים אלו יש תיקון לשון, עד לאחר האחי כאמר. אז אם רק נאמץ את הרעיון הזה של סוגריים, אנחנו אמרנו כעת כנגדן באתנן מותר דתניא, ואנחנו נדלג עד סוף אותם סוגריים, שלוש שורות מהסוף, ומגיעים למקור, תיקון מקור. מה כתוב בו? נתן לה, ואחר כך בעלה, נתן לה לזונה מראש תשלום, נגיד, כבש, ואחר כך בעלה, או בא עליה. עכשיו, בא עליה יוצר חוב, כמו אדם שנגיד לבה ברבי ינאי, לבה פירות שביעית, בא עליה להבין, אבל אדם בא על הזונה, נוצר חוב כלפיה, ואחר כך נתן לה, ואחר כך שילם לה את הכבש, איננה מותר. הכבש מותר, מותר להקריב אותו. הוא לא נתן לה את הכבש בשעת הביאה, אלא לאחר הביאה, לאחר זמן. זה נחשב כמו מתנה בעלמה. אז אתם רואים, אני מקווה, את ההקבלה בין נושא של אתנן להלוואת פירות שביעית ותשלום אחר כך עם פירות שמינית. אם הדברים האלו היו נחשבים כחליפים, אז יהיה אסור חליפי שמיטה. ראינו את זה כמה פעמים לאורך המסכת שלנו, גם היום הזכרנו את זה, שבפירות שביעית תמורתן, ההחלפה שלהם נתפס בקדושת שביעית, תופסת את דמיה. אבל ראינו אצל הלוואה שקיבלו בפירות שביעית, התשלום כבור שנה, זה לא החלפה, זה לא חילופין, זה לא חילופי אין, ולכן התשלום מותר. הנה בניין אתנן, אדם, כמובן אנחנו לא מעודדים את זה, זה לא דבר שנקרא לזה מותר לעשות, אבל ככה, הוא בן אדם בא לזונה, נוצר חוף, תשלום אחר כך. הוא לא נחשב אתנן זונה, זה נחשב מתנה בעלמה. אנחנו נחזור לקטע שבסוגרם שדילגנו, ובשורה האחרונה של הגמרא, הגמרא מתחיל להתייחס לדינים האלו שקשורים לעניין של אתנן זונה. אז הגמרא בתוך הסוגריים, אחרי שהגמרא אומרת הוא כנגדן באתנן מותר, תתניא, והנה היא תביא מקור שלא, היא לא מדויקת, והגמרא תתקן את זה כפי שהדגמנו מקודם שדילגנו לקטע המתוקן. בכל אופן, בתוך הסוגריים, נתן לה, נתן לאישה זונה כבש, ולא בא עליה, בא עליה ולא נתן לה, איננה מותר. הכל לא מובן. א', נתן לה ולא בא עליה, פשיטה, פשיטה שזה מותר. אישה קיבלה כבש, לא היה שום מעשה איתה, סתם אישה קיבלה כבש בסך הכל. פשיטה שזה מותר. כיוון דלא בא עליה, מתנה בעמהודי, היבלה, זה סתם נתן לו נתן לה. ותו, הדבר השני, בא עליה ולא נתן לה. הלא יאיב לה ולא מידי, וכיוון זה לא נתן לה, מה יתנן המותר? לא נתן לה כלום. אז, על מה אתה מצביע שמותר? לא נתן לה שום דבר. מה, אביו מותר? מה מותר? אלא אחי כמר. נתן לה, נתן לאישה זונה, תשלום, כבש. ואחר כך, בא עליה. או בא עליה ואחר כך נתן לה, איננה מותר. הדגשנו מקודם בהסבר, הוא נתן לה והוא בא לה אחר כך. בא אחר זמן, מה שהיא אומר. או הוא בא לה ורק אחר כך הוא נתן לה. אז במקרים האלו אמרנו שאיננה מותר. וזה דורש מיותר הרבה הרבה הסבר. אם שני התסריטים האלו מותרים, אז מה דיברה התורה בכלל שאיננה לא תביא אתנן זונה או מחיר כלב בית השם אלוקיך? יש פסוק מפורש שאוסרת אתנן זונה בבית המקדש. אז בצד כתבנו תת נושא, נתן לה אתנן ואחר כך בא עליה. הגמרא מסבירה איך זה מותר בהרחבה. המעוינים שאתם רואים תחת הכותר מבנה, הסברנו התייחסות של גמרא לשתי הבבות של מקור הנעל. אז זה יעסיק אותנו, המעוין ראשון, עד השורות הרחבות בסמך גמול עמוד א'. הגמרא, נתן לה ואחר כך בא עליה. נתן לה כבש, אחר כך בא. לכי בא עליה כשהוא יקיים איתה את היחסים לכוח עם זונה. הגמר ממשיכה לדף סמך גמול עמוד א', לאכול עלה איסור אתנה למפרע. אותו כבש שנמצא ברשותה, למה הוא לא יעשר עכשיו? שעכשיו שהוא בא עליה, אותו כבש יעשר בתור אתנה זונה למפרע. אמר רבי אלעזר, כשקדמה והקריבה אותו. היא כבר הקריבה את זה לפני שאותו אדון בא עליה. רואים פה צורה חדשה, צורת פפיון בשוליים במבנה, שני מצבים, בנתן לה אתנן ואחר כך בא עליה. מה היא עשתה עם האתנן לפני הביאה? אנחנו נראה משולשים מיד, הם שלושה שלבים. להבין במה מדובר כשקדמה והקריבתו. פס כפול יבליט הקושי שנראה בהמשך. אמרנו, איך יכול להיות שאדם שנתן לה תשלום ואחר בא עליה שכתוב מותר? אז רבי אלעזר מסביר, כשקדמה והקריבתו. איך ידע מי? שאלה ארוכה. היא ואמר לה, קני לך מעכשיו, לפני שהוא בא עליה. אז שהיא כותב, קני מעכשיו, קודם ביה, פשיטה למותר. תרף אגב, דה אמנת ביה יווה ניהלה, כיוון דמקמי ביה יווה ניהלה, לאף שכר ביה הוא. אז זו שאלת הגמרא. אם הוא אמר לה, קני לך מעכשיו, הגמרא ממשיכה בשורה שלישית, פשיטה דשארי, דהלתי בשעת ביה. פשוט שמותר, פשוט לא קיים בשעת הביה. וכמו שרשי אמר, למרות שהוא נתן כאילו בציפייה לביאה, אבל מאחר שהוא נתן לה לפני המעשה מתנה גמורה, נתן לה בלי שום תנאים, בלי הגבלות, בלי הגבלות, אז זה לא נחשב שכר ביאה. לכן פשוט שהדבר הכבש מותר. והיא ממשיך הגמרא בשולש מספר שניים, והיא דלא אמר לה קני לך מעכשיו, הוא נתן לה את הכבש בציפייה שיבוא עליו, והוא לא יקנה לה בעלות על ההתחלה. איך היא מציא, מה הקרבה? בלעז אמר שהיא קדמה והיא קריבתו, אבל איך היא יכלה, איך היא יכלה להקריב את זה? ואיש כי יקדיש את ביתו קודש המחמנה, מה ביתו? ברשותו, אף כל ברשותו. לא מבין לבית המקדש, מעבירים בעלות לבית המקדש דברים שאינם שלך, אלא דיאמר לה להווה גבך שהכבש הזה יישאר אצלך עד שעת ביאה, ואם יצטרך לך קני מעכשיו. רשי, ואם יצטרך לך קני מעכשיו, שורה רביעית מראש עמוד, הגבר אומר לאזונה, אם את צריכה אותו, את הכבש, אז שיש לך כבר מעכשיו, מההתחלה, יותך. יצטרך מתניתין להשמינן. די אף אגב, די אמר לה, לא נקני לך עד שעת ביאה. כיוון דהדר אמר, מאחר שהוא הוסיף ואומר לה, אם יצטרך לך, קני מעכשיו, הביא לה מתנת חינם כי שקלתי ואקריבתי. כלומר, הכל נעשה מבחינת הקרבת הקורבן, אני אומר, הכל נעשה כאן בקשרות. הגמרא ממשיכה. באי רב הושעיה, קדמה אותה זונה והקדישתו. היא לא הקריבה. זה לא, רק תשבו בין הפפיון מקודם, כשקדמה והקריבתו, עם מה שאנחנו לומדים עכשיו, קדמה והקדישתו. היא הקדישה את זה לבית המקדש, לפני מעשה הביאה. מהו? האם זה יחשב כאילו העברה לבית המקדש, והיא מנותקת ממנה והכל קשר, או לא אומרים כך? אז מה הם הצדדים של השאלה? מהו? כיוון דיאמר מור, אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, זה ביטוי שמשווה אמירות כלפי גבוה, הקדשות של אנשים, כקניין גמור, כמו העברת רשות, כמו העברת בעלות, זה כמסירתו לאדיוט. נפעל בהתאם פה, כמן דאקריפטי דמי, זה כאילו היא הקריבה את זה, היא הקדישה את זה, זה כאילו היא מסרה את זה לגמרי רשות המקדש, כאילו היא הקריבה את זה, אז יהיה קשר. עוד דלמה, אשתמיה קאי ואיתי ביני, לא אומרים, בכל אופן במציאות, הכבש עדיין קיים בשעת הביאה. ויהיה פסול להקריב אותו כקורבן. כלומר פחות מהקבה מעשית ממשית. יש לנו קטע שבסוגיים, והכוכבית בשוליים מאירה לנו, וכתבנו מטרת הסוגיים לדלג כדי להראות שבסוף נשאר שאלתו של רב הושעיה. למה? אם אתם מדלגים אתם רואים מיד אחרי הסוגיים תיקו. טוב, אז אנחנו שאלנו את השאלה, הבאנו שני הצדדים, וכאן בתוך הסוגיים הגמרא שואלת, אתה שואל שאלה ותפשוט לי מידי רבי אלעזר, למה אתה לא פושט את השאלה לפי מה שאמרנו מקודם? מה הוא אמר? דיאמר בלעזר שקדמה והקריבתו, כל הנושא הזה של האתנן נתן לה ואחר גבר עליה, אמר לה מותר, זה בגלל שהיא קדמה והקריבתו. דווקא עקיבתו אבל הקדישתו לו. אז הנה מהדיוק מדבריו של רב עזר אתה מקבל תשובה שהקדשה זה לא כמו הקרבה ויאסור. אז למה אתה שואל את השאלה, רבו שי שואל שאלה, למה לא פשט את זה מזה? הגמרא עונה תשובה למה הוא לא פשט את השאלה מכאן. אם הוא לא פשט את השאלה, השאלה תישאר. אז למה הוא לא פשט את השאלה מרבי אלעזר? התשובה כך, דרבי אלעזר גופי כה מבעיה לי, לי לכוונה לרבו שיה. מי? מה ההתלבטות של רבו שיה? ככה. א', ואחר כך עוד יום הבית. מפשט פשיט עלי לרבי אלעזר, דעקריבתו דווקא, אבל הקדישתו לא דעיתי בשעת ביה. האם מבחינת רבי אלעזר עצמו, האם זה היה פשוט שיש לעשות את ההבחנה הזאת שדווקא אם היא הקריבה אז קשה כי זה כבר אינו בשעת הביה, אבל הקדשה יהיה אסור כי תאין קיים, או דימה הקריבתו פשיט עלי? שוב, זה פשוט רבי אלעזר שהקרבה זה פשוט לא קיים בשעת הביה, והקדישתו מספקה לי, ורב אלעזר עצמו הסתפק במה דין ההקדשה. אז אתה לא יכול לחייב או לצפות מרבו שיה לפשוט באופן חד וחלק שהקבע זה מותר אבל ההקדשה לא, בזמן שבחשיבתו של רבו שיה לרב אלעזר עצמו זה לא היה דבר ברור חד וחלק אם דווקא הקרבה מותר והקדשה לא, או אולי הקדשה גם כן דומה. תיקו. עכשיו אנחנו מצטטים מה שראינו בסמך ב' עמוד ב', שוב פעם יש לנו חץ, הזכרנו שהמוריינים האלו מבליטים את שתי הבובות של המקור בעניין התשלום לזונה, ומה ראינו שם? הנה הציטוט, בא עליה ואחר כך נתן לה את ננה מותר. ורמיני, אבל אנחנו מעלים סתירה, בא עליה קודם המעשה ואחר כך נתן לה אפילו מכאן עד שלוש שנים את ננה אסור. הנה תשלום אחר הרבה זמן זה לא מכשיר שום דבר, התשלום היא אסור. אמר רב נחמה יצחק, אמר רב חיסטה, לא קשה. הד ימר, מתי אומרים אסור? כשהגבר אמר לה, התבעלי לי בתלי זה. אז התלי היה, והוא אמר לה, התבעלי, והוא בפועל נתן לה את זה כעבור שלוש שנים. הד ימר לה, אם הגבר פנה אליה ואמר, התבעה לי, בתלה, סתם. הוא לא נקב באיזו תלה. אז לכן, התלה שהוא ישלם לה בהמשך, לא נפסל בכך שאומנם הוא תשלום עבור מעשה הזנות. הגמרא שואלת, וכי אמר לה בתלה זה, נגיד עמד שם, הוא אמר לה התבא לי, כלומר עכשיו בתלה זה, והוא מצביע תלה, מה אבי? איך זה אוסר את הדבר? בגלל שהוא אמר תלה זה המחסר משיכה, היא לא משכה, מחשה זה אחד מהקניינים, היא לא נהיה בעלים של התלה, אז איך זה נחשב שלה משעת ביאה? לא הבלטנו את זה מקודם, אבל כשהוא אמר לה, זה היה מחשבת הגמרא, כשהוא אמר התבעלי לי בתלה זה, זה הופך להיות שלה בשעת הביאה, וזה האתנן שעשרה תורה. אז כאן הגמרא שואלת, אפילו אם הוא אמר את זה, זה לא נהיה שלה, עד אחר כך. הגמרא עונה, נכון, חסר משיכה, אבל זה לא, זה לא מוריד מהבעלות המיידית של הזונה. בזונה עובדת כוכבים, זה לא קניה במשיכה. הקניינים בין ישראל לעובדי כוכבים, אנחנו אומרים מבחינת הסוגיה שלנו, זה נושא רחב אם יש או אין קניין משיכה אצל גויים, אבל הסוגיה שלנו בדעה שאין קניין משיכה אצל גויים. רש"י כותב עובד כוכבים לא בעל משיכה, דכי כתיבה משיכה, בישראל כתיבה, הפסוק אומר או קנה, מיד, קנה מיד, קנה מיד, מיד, זה משיכה, עמיתך, קנה מיד עמיתך, עוד יהודי. אז אי אפשר כאן לבוא בטענה שחסר הקניין, מאחר שקניין זה לא שייך אליהם. ובית אימה, הסיבה שלא צריך משיכה לעולם בזונה ישראלית, וכגון דקאי בחצרה, הכבש עומד כבר ברשותה בחצר שלה. שואלת הגמרא, אי קאי בחצרה, אז איך אתה אומר בא עליה ואחר כך נתן לה? סדר הדברים הוא לא נכון, הקניה לה. איפה זה כאן, איפה כאן אחר כך בא עליה? אם זה עומד ברשותה, יש מה שנקרא קניין חצר, לא צריך משיכה בנסיבות כאלו, אז איך במקור כתוב ואחר כך בא עליה? הגמרא עונה, סליחה, איך אתה כותב אחר כך נתן לה? הגמרא עונה, לא צריכה, תשוויה ניהלה אפוטיקי. נשאיר את את הדוגמה הזאת או התשובה הזאת שקי בחצירה. אבל שאלנו איך זה שזה רק הנתינה אחר כך, כי מדובר פה שהוא אמר לה בצורה כזאת, תשוויה ניהלה אפוטיקי, היא אמר לה, היא מיתינה לך זוזי מכאן עד יום פלוני מוטב, ולא אם אני מביא לך כספים מעכשיו עד יום פלוני, בסדר, זה יהיה התשלום שלך הכספים, ולא שקלבת לנך, ואם לא אז קחי את הכבש הזה כתשלום. אבל רש"י מוסיף פה את העיקר, ולא שקלי ביום פלוני בית ננך אילכך, בא עליה ואחר כך נתן לה הוא, כי הוא היה צריך, כדי לדעת אם היא תקבל את הכבש כתשום, זה רק אחר כך מתברר, כי הוא לא שילן את הכספים, כפי שהוא יתנה. ומי הוא? או אי הוא משעד ביה שוויה אפוטיקי. אפוטיקי זה מה שאמרנו, שאם אני לא אשלם מזה, תקרי את התשום מכאן. ועמד בחצרה חיל עליה אתנן, השם אתנן כבר חל על הכבש הזה משעת ביה. שוב פעם, למרות שהתשלום בפועל מהכבש לא היה משעת ביה, זה התברר רק אחר כך, אבל מספיק שהשם אתנן חל עליה מאחר שהוא התנה התשלום שלה שיהיה מהכבש כבר משעת הביאה, וזה מספיק כדי לאסור אותו באתנן. ועל זה דובר בברייתא שאמרה בא עליה ואחר נתן לה, אפילו מכאן עשר שנים אתנן אסור, בגלל שהוא הוא הפך את הכבש, את האתנן, כאפוטיקי. אגב, המילה אפוטיקי הוא גם יש לו הסבר כנוטריקון, אפו תהי קאי, כאילו התשלום יהיה מכאן. אמרנו כבר באריכות בתחילת הסוגיה שההנהגה של רבי ינאי, שהם לבו פירות שביעית מעניים ומשלמים להם בפירות שמינית, ורבי יוחנן נתן לו גושפנקה לדבר הזה. כאן הגמרא אחרי הסוגריים שתי שורות מסוף, מטיב רב ששת הוא מעלה קושיה נגד הנהגת רבי ינאי. אבל כפי שאמרנו, אנחנו עוצרים באמצע הסוגיה של בי רבי ינאי. בעזרת השם, פעם הבאה נמשיך מהנקודה הזאת. עד כאן שיעורנו להיום.